ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור השבועי, כיף גדול שאתם איתנו. בתוך הטלטלות, הסגר, הקורונה, הבחירות הרביעיות, אנחנו עם הפרשה השנייה בספר שמות. בחירות רביעיות, סגר שלישי, פרשה שנייה. פרשת וארא, ואנחנו מתחילים לצלול תוך סיפור יציאת מצרים ולקשר העמוק שלו לחיינו היום ולכל המיצרים שאנחנו עדיין צריכים לצאת מהם. כמה תודות, תנועת המזרחי, תודה כרגיל לשבע מוסטוביץ' על הגרפיקה שמלווה את הערב. תודה לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, בדיוק הפרויקט הנפלא שלהם, הרופא של המדינה הסתיים אתמול, וזה היה מאוד מרגש לראות רופאים בתקופה הזו שזוכים בפרס של קרן דניאלי. אז תודה להם על השותפות, גם לרב ורנר. תודה לעיריית ירושלים, לחגית משה. תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. ותודה כרגיל לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס ודיני גרובייס שכאן איתי. אתם רואים אותי, ואיפה אתם רואים אותי, זה כרגיל בתגובות שלכם. תודה לצופים מהרצליה ומטירת יהודה, מקיבוץ לוי ומניו יורק, מקנדה ומאפרת ועוד ועוד. מוזמנים להמשיך ולספר לנו איפה אתם רואים אותנו, וכמובן להגיב גם על התכנים, על מה שנאמר פה. הקדשות, ולצערי הקדשות הן רבות, לעילוי נשמת אנשים ולרפואת אנשים, רבים רבים מהם נדבקו בקורונה. אני מתנצלת בפני המשפחות, לא את כל הסיפורים שאתם שולחים אפשר לספר, אבל לפחות נאמר בקצרה, במהירות, את שמותיהם של האנשים, וזה עצוב כי הרשימה היא ארוכה השבוע. שהוא מוקדש לעילוי נשמת רחל ברינה בדוב בר דורלכר מקיבוץ שדה אליהו, אליהו אלי בן שמחה אברג'יל, פרוסבר בן חסיבה, סוזן בת לאה, רמי בן סוזן, משה בן מייסה, אליהו בן שמחה, יעקב בן רבקה, לאה מרל בת יצחק, נפטרת מקורונה, שנדבר אולי על אחת היוזמות לזכרה בהמשך. שהוא מוקדש לרפואת צביה סברסה בת שרינה, יעקב בן רבקה, נחמה בת גרציה, ליזט בת סוזן, מרסל בת חסיבה, אופק בן נתן, שלמה בן שמחה, משה דוד הלוי בן לאה, בקשה שמגיעה משיקגו, יתי בת שרנה, אפרת מטילדה בת מרים, לילי בת דבורה, אליהו בן אורה, מיכאל מחלוף בן מרים, סמי בן סוזן, בנימין בן סוזן, גלית בת עירית, ולסיום גם מזל טוב אחד, אוריאל זבילי, לבר המצווה. מזל טוב אוריאל, טוב שאת הרשימה הזאת מסיימת גם איזו שמחה, ואנחנו מתחילים. כל השליחות, שימו לב לאמירה הזו, כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. לא פחות ולא יותר, איזו הצהרה בומבסטית להתחיל איתה, לא שלנו כמובן של הנתיבות שלום, האדמו"ר הקודם מסלונים, רבי שלום נוח ברזובסקי, כל הטעם שהנשמה שלנו ירדה לעולם, כל השליחות שבכלל באנו, מה באנו לעשות פה? למה נשלחנו לפה נשמה בתוך גוף? מה אנחנו אומרים לעשות? להוציא את עצמנו ממצרים. כלומר, הסיפור שאנחנו מתחילים לקרוא, לא רק שלא היסטוריה עתיקה, הוא אקטואליה בוערת. לצורך העניין, החדשות היו צריכות להיפתח, לא בעוד סקר על ייחודים ופילוגים בשמאל ובימין, מי עובר או לא עובר את אחוז החסימה, וכמה יש לגוש רק לא ביבי או רק ביבי. הכותרות הן שבפרשה, בדופק שלנו, מתחילים לצאת ממצרים, וכולנו צריכים כל אחד כפרט, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יוצא ממצרים. זאת השליחות שלמענה נשלחנו לעולם. כך אומר לנו הנתיבות שלום. עכשיו, לכאורה על בסיס הפרשה הקודמת, זה אמור להיות פשוט. למה זה כוח מסובך? אלוקים בספר בראשית הוכיח לנו שהוא כל יכול. הוא ברא את העולם והביא את המבול, ואחר כך אין ספור ניסים וניסיונות ואירועים עם מעורבות אלוקית ישירה. ראינו בספר שמות את כוחו הגדול. מה הבעיה? אם הוא רוצה, זה אפשרי? שיוציא אותנו ממצרים, בבקשה, אנחנו נשמח. אז זהו, ספר שמות היה יכול להיות מאוד קצר. אלוקים רצה להוציא אותם והוא הוציא. אבל צריך גם אותנו בסיפור. ובמובן מסוים יותר קל להוציא אותנו ממצרים מאשר להוציא את מצרים מתוכנו, כפי שבמעט נראה. זה מהפכה שנתקעת. שבוע שעבר התחלנו, משה נולד, והתבשרנו על הבשורה, ועם הסנה, וכל הסיפורים המכוננים האלה של עמנו, והשבוע הזה נתקע. יש גלגלים של המהפכה, ומישהו תוקע מקלות בגלגלים. מי? מה המכשולים המרכזיים שעומדים בפני הגאולה אז? מה המכשולים המרכזיים שעומדים בפני הגאולה היום? אמרנו, הסיפור הזה הוא אקטואליה, הווה. מה מפריע לנו, גם בחיים האישיים שלנו, לצאת ממצרים, לצאת מעבדות לחירות? מה משאיר אותנו משועבדים? איזה מהפכות בחיים האישיים ובחיים של האומה ושל העולם כולו לא יוצאות לפועל בגלל הגורמים האלה? שני גורמים שאנחנו נסמן הערב, ננסה לפרק, להיכנס ככה לתוכם. ושניהם קשורים בלב, במה שקורה בתוך הלב. בסוף זו זירת המלחמה הכי משמעותית אולי בעולם כולו. נקודה הראשונה היא הלב של פרעה. זאת הכותרת הראשונה שלנו. הלב של פרעה. אומר הרב שטיינזלץ, תפסיקו לקרוא את הפרשות האלה ולהסתכל על משה רבנו. כן, הוא המודל, ברור, אבל תסתכלו גם על פרעה. אתם לא כל כך קרובים למשה רבנו ולא כל כך רחוקים מפרעה. הרי שניהם זה אב טיפוס, סמל. מזה צריך להתרחק הכי הרבה, אל זה צריך להתקרב הכי הרבה. אבל בואו, יש לנו הרבה מה ללמוד, לא רק ממשה, אלא גם מפרעה. אל תגידו שהוא איזה רשע מרושע, אין לנו חלק ונחלה איתו. הוא לא משהו מרוחק. הוא אב טיפוס שמתרוצץ כאן בפנים. יש פרעה קטן גם בתוכנו. צריך להתמודד איתו. פרעה שנים הוא סמל היצר הרע. יש כאן עכשיו 4 פרשות רצופות. לא סתם, התורה מרחיבה, מעמיקה, מפרטת. 4 פרשות שהולכות לקחת אותנו לתוך הנבחי הנפש, הייתי אומרת, לתוך הלב של פרעה. דווקא הלב של משה, הלב של אהרון, הלב של מרים, פחות מתוארים. למה? למה התורה, פרשות של שמות וערה, בו בשלח, כל כך מתעסקת עם מה עובר על פרעה? אני חושבת שזה בדיוק העניין. פרעה משל על היצר הרע באדם. האדם משועבד ליצרו, כשם שבמצרים אנחנו היינו משועבדים, והיצר הרע לא משחרר את העבדים בקלות. יש פה איזו מלחמה פנימית. צריך ללמוד תכסיסים, מהלכים, טקטיקות. לכן יש פה פירוט כל כך נרחב, שוב, לא על משה ומעלתו, על פרעה ועל שפלותו. ברשותכם, אנחנו נקרא עכשיו רק את הפסוקים שנוגעים לפרעה. העלילה היא מרתקת, ואתם גם מכירים אותה וגם תקראו אותה בעזרת השם בתורה, בשבת, לאורך השבוע, אבל מכות מצרים, כן, מתחילות, אבל אנחנו לא הולכים על המכות. היום, אולי שבוע הבא, המכות הן כאילו העיקר. כל כך מתרכזים בהן, זה כל כך ויזואלי, זה כל כך, הייתי אומרת, מלא ברושם, שהמון אנחנו עוסקים, וואה, מכת דם, צפרדה, הנה, הבת שלי היום ככה, הראתה איזה ציור, כשהכנתי את השיעור, ציור, איי, צפרדעים, אני מתה על הסיפור של מכת צפרדעים, ילדים בכלל, זה מצחיק אותם, כן? הם שתו דם, והם דפקו, וכל צפרדעה, אני איתה שתי צפרדעים, וואו. נכון, אבל הלב של פרעה יהיה עכשיו מה שנקרא על שולחן הניתוחים. זה משהו בדרך כלל נראה תפל, שולי למכות, אז אנחנו רגע עוקבים אחרי הלב שלו. קורה פה דבר מעניין, רק נזכיר ככה תקציר העלילה. אז בהתחלה המטה של משה הופך לתנין, אבל גם מחשפי מצרים, החרטומים, מצליחים בלהטיהם לעשות אותו דבר, גם להם יש מטה שהופך לתנין. ואז בעצם הפעם הראשונה, הלב של פרעה מוזכר, בואו נקרא, בקפדנות אנחנו עכשיו בודקים מה קורה לו, איך היצר הרע עובד. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אוקיי? זה עוד לפני המכה הראשונה, לב פרעה מתחזק. ממשיכים, מגיע המכה הראשונה, מכת דם. שוב, לא נספר על היאור שהפך לדם, מי שתה, מי, ואין כל מיני שאלות של ילדים, אני זוכרת, הילדים תמיד היו שואלים, אז ויתרו לילדים במצרים על מקלחת, כן, לא היו צריכים לעשות מקלחת בערב, הכל דם. לא חפפו להם ראש במכת קינים, כל מיני שאלות מרתקות באמת, עם כל הכבוד. אנחנו אחרי הלב של פרעה. אז במכת דם, חרטומי מצרים גם מצליחים לעשות זאת, ואז כתוב ככה, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אוקיי, שוב פרעה מחזק את ליבו. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת, הוא לא שם לב, לאירוע הזה. לא שם לב, לא התבונן, לא חשב, הלב שלו לא היה פנוי לאירוע הזה. נגמר, פיניטו. אוקיי, ממשיכים. שוב לא נעים ככה לתקתק את המכות, אבל יש לנו איזה יד. מכת צפרדע. תשתיקו את הקרקורים, את המראה הירקרק והמגעיל, הצפרדע שקפצה לתנור, כל זה. יש פה איזה תנועה קטנה, איזה זיק שמתחיל ונעלם, שימו לב, כן? ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויומר, העתירו אל השם, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי. ואשלחה את העם ויזבחו להשם. נפלא, נכון? מציע את מה שהם רוצים, תמורת באמת להעיף את העול הזה של הצפרדעים. אבל אז, שימו לב, ויער פרעה כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו, שוב, מכביד את הלב, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. זיגזג, די מפואר, נכון? הבטחת, אבל שוב הלב שלך כבד, ויכבד את ליבו. הרווחה, שכחה. הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. אנחנו כבר במכת צפרדעים. מכת קינים, שוב, כל האירוע כולו, תראו מה קורה בלב, כי זה גם הלב שלנו. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקימי, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. הם כבר אומרים לו החרטומים, תקשיב, אלוקים מעורב פה, אנחנו לא מצליחים. ויחזק לב פרעה, הלב העיקש הזה, המרדן, לא רואה מוסר, לא עושה תשובה. אוקיי, עלילה מתפתחת, פרעה, הלב שלך... יש לו עוד נכון או לא עלילות. אנחנו עוברים דם, צפרדע, קינים, הרוב. במכת הרוב, פרעה שוב נכנע, ושוב חוזר בו, באופן די מרהיב, תראו. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר, לכו, זבחו לאלוקיכם בארץ. הוא משחרר אותם. כן, אנחנו כבר לא מתרגשים מהבטחות של פרעה, כי אנחנו יודעים שעוד רגע הוא יקשיח את ליבו. זה אכן מה שקורה. מכת הרוב מסתלקת, וגם הנכונות של פרעה מסתלקת. ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. זה קצת מגוחך, זה קצת מביך. המבנה הזה של פרעה, הזיגזג, מתחיל להעיד עם איזה אישיות יש לנו פה עסק. המנהיג הזה, מנהיג את כל העולם, לא מנהיג את עצמו, לא מנהיג את ליבו. כן, לא, שחור, לבן, כל יום החלטה חדשה. אין פה איזה מקור להשראה. מכת דבר, ממשיכים. גם על מכת דבר נאמר, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. אנחנו כבר עברנו 5 מכות, חצי, כן? דם, צפרדע, כינים, הרוב, דבר. אנחנו בחצי, בדיוק במחצית. מכת שכין היא המכה השישית. עברנו לחצי השני של המכות. מה קורה ללב? פה, מי שעוקב בדקדקנות רק אחרי הלב, לא מתרשם מכל האירועים מסביב, פשוט אי אפשר לפספס את ההתפתחות הדרמטית שקורית. זה סיפור אולי יותר דרמטי ממכות מצרים. סליחה שאני אומרת, אולי קטונתי. מכות מצרים לא מתרחשות כל רגע. מה שאנחנו מתארים עכשיו קורה גם עכשיו. ויחזק השם את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם אל משה. קודם זה היה ויחזק ליבו, הוא מכביד, וביכבד לב פרעה, ויחזק את ליבו. ויחזק השם את לב פרעה, מה שם עושה שם בלב של פרעה? בואו תראו, מכת ברד מגיעה. היא השביעית בפרשה שלנו. הפרשה הזאת יש 7 מכות, שבוע הבא עוד 3. אבל וישלח פרעה, תראו מה קורה, וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. כן, פרעה, ממש כמעט אנחנו מאמינים לך. וירא פרעה, כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו, ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר השם ביד משה. איך אתם מתרשמים מהאישיות הזאת, כן? זה פשוט קריקטורה. האיש הזה נחשב לאל, אליל במזרח הקדום, אנחנו מכירים את כל האגדות. מצרים העתיקה, המלכים נחשבו לאלים. אנחנו מכירים את החניתה ואת הפירמידות, והמדרש מספר הרי שפרעה הלך לנילוס בבוקר, למה? שלא יראו אותו הולך לשירותים, שחלילה פרעה לא נדרש לצרכיו, הוא אלוקים. זה היה הולך לנילוס בבוקר, עושה מה שעושה, ואני אלוקים, אני חצי אלוקים, אני בין האלים. האיש הזה אמור להנהיג אימפריה שלמה, לא מנהיג את עצמו, לא מנהיג את ליבו. כן? לא. טק, טק. מלך העולם לא מולך על הרצון הכי בסיסי שלו. אין פה עקביות, אין פה יציבות. הוא נקרא משעבד. בעצם הוא משועבד. אם מסתכלים מקרוב, הוא הכי משועבד שיש. חדר המלחמה האמיתית של יציאת מצרים, זה לא הקבינט של פרעה, זה הלב שלו. לא ארמון פרעה, אפילו לא האוהל של משה ואהרון. מה קורה בליבו? פרעה, הוא כמובן משל עלינו. אנחנו מכירים אותו מהגדה של פסח, מצויר כמו איזה רשע מצחיק כזה, נמוך, מצחיק, רשע. זה הרבה יותר מזה. זה מתוחכם מאוד, המנגנון הזה. המנגנון הזה פועל גם בנו. רצו ושוב, רע וטוב, כן, לא, אולי, בעצם, שכחתי, רציתי, כן, לא, הסתדרתי, יש כבר הקלה, אז לא צריך כל מה שהבטחתי וקיבלתי על עצמי, כן, מבטיחים, ופרעה, כן, מכירים את הבדיחה המפורסמת על הוא שמסתובב, מסתובב, לא מוצא חנייה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תמצא לי פה חנייה, אני אעשה כך וכך וכך, אחרי 2 דקות מוצא חנייה, לא צריך, הסתדרתי לבד, כן, בדיחה ידועה. המנגנון הזה, אנחנו לא נצליח לנצח את כולו הערב, אבל כן נלמד פה כמה כלי מלחמה חשובים ביותר, שאולי יכולים לעזור לנו. מה שראינו פה, שעד המכה החמישית, זה נטו הלב שלו. זה בעצם אולי עיקרון שצריך להדגיש וככה לשים לב אליו וגם לקרוא אותו. הבחירה החופשית שלנו הולכת ונעלמת עם הזמן. נגיד את זה שוב. הבחירה החופשית שלנו הולכת ונעלמת עם הזמן. מהמכה השישית, השם כבר מעורב ומכביד את ליבו. למה? חשבתי שהאדם בוחר בין טוב לרע. נכון. אז איך השם מתערב לו? חז"ל אגב שואלים על הנקודות האלה. אולי זה ייתן רעיונות לכופרים, למתנגדים בתורה, זה נותן פתח. חז"ל אומרים, זה נותן פתח לכל מיני ליצים שרוצים לכפור ולהלעיג את התורה. כאילו אין בחירה חופשית. הנה, השם מכביד את ליבו. תשובה היא כמובן שוב מהתחום הפסיכולוגי, מהלב. בואו נדבר רגע על התמכרות, על התמכרויות. כולנו מבינים שבתחום הגופני יש התמכרות לדברים. נדמיין בן אדם, נתחיל בסיגריות, אוקיי? מכור לסיגריה. סיגריה ראשונה בחיים. מה רמת הבחירה שלך? עצומה. מציעים לך, כן, סיגריה ראשונה, תגיד לא, כן? אבל כשמציעים לך סיגריה ראשונה, האופציה כן או לא לעשן היא בלתי מוגבלת. אתה באמת ברמת בחירה מאוד גבוהה. אפילו משלחת חברתי וכולי. נגיד, אנחנו באים לאותו אדם כעבור 5 שנים. הוא מעשן שתי קופסאות ביום כבר, מאז זאת הסיגריה הראשונה. מה רמת הבחירה שלו עכשיו? האם להפסיק או לא? כמובן שהיא קטנה, הצטמצמה. בואו ניקח תחום אפילו אחר, קפה. תחום שלצערי מאוד קרוב אליי, אני במאבקים עם הקפה כל השנים. מי שעוקב אחרי השיעור יודע את זה. כל הזמן אני מספרת, ברוך השם, עכשיו אני בתקופה הנקייה שלי, כן? אבל יש קריז לפעמים. כל אחד ביחסים שלו, כן, עם קפאין. אני זוכרת את הכוס קפה הראשונה. אני זוכרת. הייתי בת 16, דוקטור, וזה מה שאני זוכרת. הציעו לי כוס קפה, זה היה לפני איזה שיעור משעמם. שתיתי. רמת הבחירה שלי אז, אוי, זה היה רמת בחירה עצומה. אחרי שראיתי שזה נותן איזה בוסט של אנרגיה, אז זה כבר פיתוי. אחרי שאני שותה ורגילה, רגילה, רגילה לשתות כוס קפה, איך אני כבר אעשה שידור בטלוויזיה בלי זה? לכן אני כל כך שונאת את זה, מנסה להגדיל שוב את הבחירה שלי, לצאת מזה, לא רוצה את הדבר הזה. אז טוב, אולי אני חנונית, כן? בוא נדבר על הירואין, בוא נדבר על קוקאין, בוא נדבר על סמים קלים וקשים, בוא נדבר על אלכוהול, בוא נדבר על הימורים, על התנהגויות של התמכרויות שונות ומשונות. אנחנו הולכים, הולכים, הולכים ומצמצמים את הבחירה, ככל שאנחנו בוחרים ברע. כך בדיוק, כמו שזה נכון בפיזי, זה נכון גם ברוחני, במידות טובות ורעות. נגיד אדם רוצה לשקר. שקר ראשון, רמה בחירה, רמה גבוהה. שקר שני, שלישי, רביעי, אופה, זה כבר נעשה לו כהרגל. העבירה הפכה להרגל. השקר הראשון מול השקר המיליון. נדיבות, לתת מעשר, צדקה וכולי. כלומר, גם לטוב, הארת פנים. אולי זה קשה בהתחלה, נדיבות, הכרת הטוב. אם אתה מתאמן, אתה הולך ומתחזק או הולך ומתחלש. לטוב או לרע. ההרגל הזה בעצם מעלה אותך על איזשהו מסלול. יש בחירה חופשית, אבל לטוב ולרע היא מצטמצמת כי בחרת איזשהו כיוון. מי שכותבת על כך נפלא, ממש נפלא, היא פרופסור נחמה לייבוביץ', שהרבה פעמים רק מצטטת אחרים. ופה היא כאילו מרחיבה בלשון שלה בעצמה. נקודה באמת שכנראה חשובה לה, כי הרבה פעמים היא ככה מקצרת ומביאה פרשנים אחרים. ותראו איזה יופי, היא כותבת את הטקסט הבא, שלהבנתי אני חושבת לכל אדם בכל תחום, אבל היא גם לומדת את זה מהלב של פרעו. בואו נראה. ההכרעה לעולם היא בידי האדם, כותבת נחמה לייבוביץ', אלא שרק מלכתחילה חופשי האדם לבחור כאוות נפשו. היינו שתי האפשרויות ניתנות לו במידה שווה, אך כיוון שבחר באחת מהן והלך בה, שוב אינו יכול לבחור בחירה אחרת מתוך אותה קלות שיבחר בבחירה הראשונה. וככל שיתמיד בבחירתו הרעה הראשונה, וככל שיתרחק ממקור הכרעתו הראשונה, ויעריך מהלכו באותה דרך רעה, כן תכבד עליו הבחירה בדרך הטובה. ואם כי חופשיות בחירתו עדיין בידו, עוד אפשר, אין היא חופשית ובלתי מוגבלת כפי שהייתה. זה לא כמו סיגריה ראשונה. אם כן, לא הקדוש ברוך הוא שהצר את בחירתו, שעשה אותה צרה, והקשה עליו את הדרך חזרה, אלא הוא עצמו, על ידי בחירתו ברע, והתמדתו, הערים מכשולים על דרכו חזרה לבחור בטוב. ויצר השם מידה זו באדם, שככל שמרבה ולחתו, חוצצים חטאיו בינו לבין התשובה. אם כן, האדם הוא הבוחר, הוא הפותח ליבו או המכביד אותו, והקדוש ברוך הוא מסייעו על פי רצונו. זה אולי אחד הדברים העיקריים ביותר שאפשר ללמוד, ודווקא מליבו של פרעו. תפסיק לקטר, אתה מחליט לאיזה כיוון לפנות, וככל שאתה מתמיד בדרך הזו, אתה מגדיל לך את אפשרות הבחירה לטוב או ברע. עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה. והרב יונתן זקס, הרב הפרופסור יונתן זקס, גם בזקסית הוא מנסח את זה בצורה יותר קצרה ככה, בברק הזה שלו, הזקסי, כך הוא כותב. צריך להגיד זה בתרגום של צור ארליך, כי בלי תרגום טוב לעברית לא היה לנו את הזקסית הזו. אז ככה הוא כותב. החופש במובנו העמוק, החופש לעשות את הטוב והישר לא ניתן מעצמו. אנחנו רוכשים או מאבדים אותו בהדרגה. היהדות היא הזמנה לחופש. אנחנו מזמינים אותך לחופש, יש בחירה חופשית. אבל אתה זה שבוחר, וזה בהדרגה, יותר או פחות בחירה. בקיצור, אם אתה רודן ורשע, אתה לאט לאט סוגר אופציות, אבל לא צריך להיות מדוכאים, כי זה נכון גם לצד השני, וזה מה שיפה כל כך. אפשר לבחור בטוב, אפשר כל אחד פה לתת דוגמאות על מעשים טובים שפעם היו לנו קשים, לאט לאט הם קלים יותר, אני רואה את זה אצל בעלי היקר, אצל ידידיה עם הדף היומי, וואו, הדף היומי בהתחלה, שעות על כל דף, ועוד דף, ועוד דף, ועוד דף, ברוך השם. אפשר לצאת מהתמכרויות בחזרה, ואפשר בעיקר להתמכר לטוב, ללכת לכיוון, לקבל אופציות חדשות וחיזוקים. השם גם יכול לא רק להכביד את לבך, להקל את ליבך, כן? להתערב גם כשזה הולך לפסגות חדשות של חסד וטוב ועלייה וקדושה. אז הלב של פרעה, הלב שלנו, בהחלט עיכוב בפני יציאת מצרים, ומיצרים שאנחנו שמים על עצמנו. ופה אנחנו מגיעים לעוד אולי כלי שאפשר ללמוד. אמרנו קודם, הבחירה מצטמצמת עם הזמן. אבל יש פה עוד עיקרון חשוב. אין טעם בהחלטה בלי החלטה על יישום. אין טעם להחליט שאתה עושה משהו, בלי להחליט איך ומה וכמה, בלי לתת כלי. יש היום, תמיד אומרים, אולי את אורות וכלים, כן, קטונתי, זה כל מיני דברים קבליים, אבל אורות וכלים, אורות זה לא מספיק. כלים, כלים. בואו נהיה פרקטיים, ממש תכלס, מה עשית? פרעה מחליט, אופ, לא, אופ, כן, באותו רגע, כן? תוריד את זה לרובד המעשי, איך אני משחרר אותם? מה אני עושה? סתם מדבר. הכל דיבורים, בלה בלה, לא יודעת שזה כל מיני מילים בערבית, ביידיש, לופט גשפט, פלברות, אני לא יודעת, קלם פאדי, הכל, יאללה, יאללה, שטויות, ברבורי מוח. פרעה, אמירה שלו לא שווה כלום. אם אתה לא מתרגם אמירה למעשה, אתה גם, כמוהו, תהיה מין זיגזג מצחיק כזה. והרב נבנצל כותב, שבאמת באמת, הרב ויקטור נבנצל, הרב של הרוב היהודי, הוא כותב שבאמת באמת אצל פרעה הוא מתכוון כל פעם. יש לו נצנוץ של טוב, אבל הוא מתחרט. ושוב, והוא כאילו מכיר באמת. לרגע אחד הוא מכיר באלוקים, הוא מכיר במשה, באהרון, ביציאת מצרים, אבל הופ, למחרת צ'יק צ'ק זה נמוג, נפוג, נגוז, מתפוגג. יש משפט מפורסם שאומרים, אין דבר יותר קל מלהפסיק לעשן. כבר עשיתי את זה 100 פעמים. אז כן, הבנתם. זה פרעה, זה פרעה. ולפי פרעה, אנחנו צריכים להסתכל אחרת על מה זה רשע ומה זה צדיק. הרי יש לו רגעים יפים. אז מה נגיד? שהוא חוזר בתשובה ואז מתהפך? הרב נבנצל מגדיר את זה בצורה מאוד יפה בעיניי, על שוב מה פרעה מלמד אותנו, כל אחד ודאי ודאי יכול למצוא פה את עצמו. אז הוא אומר כך, נקודת ההבדל בין צדיק לרשע אינה בכך שאחד מתחרט והשני לא. שניהם מתחרטים. גם לפרעה היו מחשבות טובות של שיפור, כמו לכולנו. עיקר ההבדל הוא ביישום של אותן מחשבות טובות בחיי המעשה. הצדיק מלא חרטות, מלא מחשבות טובות. כשעולה לנו מחשבה טובה, אומר הרב נבנצל, יש להתכונן מיד למערכה העיקרית שתתחיל מחר בבוקר, כשרושם הדברים יפוג באופן טבעי. לחשוב איך להקנות נצחיות להחלטות הלב. ההבדל בין צדיק לרשע הוא במרחק שבין התעוררות אחת לשנייה. אצל הרשע קיים חלל גדול ביניהם. כל ערעור תשובה חולף בי אף. ועד לערעור הבא, הוא הולך בשרירות ליבו, כן? חוזר לרשעו. ואילו הצדיק מחפש קביעות ואורך ימים להתעוררות הלב. מושך את ההשפעה על פני זמן רב ככל שניתן. אנחנו צריכים לתפוס את ההברקות, לאמץ אותן אל הלב, לשמר את רגעי האמת. זה יופי, יש לנו רגעים כל כך בהירים ויפים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. באותו רגע לתפוס את זה, רגע, לעשות לזה כלי. לשים את זה באיזה, אוקיי, אז מה, אז מי מחר? אני, עכשיו, כמובן, אם זה משהו גדול מדי גרנדיוזי, זה לא יקרה. משהו מעשי, פרקטי, שאפשר. דיברנו על זה בראש השנה, על הקבלה שאדם צריך לקבל. ואז אחד מגדולי ישראל, שתלמיד ניגש אליו עם קבלה, אומר לו, קח את הקבלה, תשבור אותה לשניים, תקבל חצי. אל תבטיח ללמוד זה, תבטיח חצי. אל תבטיח לעשות, תבטיח חצי. למה? כדי שהקבלה עוד תהיה איתך, גם בחודש טבת, חודש שבט מתחיל השבוע בשעה טובה, חודש שבט ביום חמישי, שזה ימשיך איתך מראש שנה הלאה. קטן, קטן. אומר הרב נבנצל, הרשע בדיוק כמוך, מחשבות טובות יש לשניכם. אז מה ההבדל בינך לבינו? אתה גם מתרגם את המחשבות למעשה. פרעה היה טוב בהצהרות, שבו הוא לא נהיה פרעה, וניקח, הייתי אומרת, ניקח כמה שיותר דברים שיורידו לפרקטיקה את המחשבות הטובות שלנו. עד כאן הלב של פרעה, בעצם הלב שלנו. דיברנו על זה שהבחירה החופשית מצטמצמת לטוב ולרע. דיברנו על זה שצריך להוריד את המחשבה הטובה מיד למעשה. אגב, אולי זה תפקיד של חבר. משה ואהרון לא יכלו להגיד לו, בוא, אוקיי, מחר תרשום, 8 יוצאים מצרים. הם לא חברים. אנחנו אולי יכולים לעזר בסביבה, באנשים סביבנו. יש לי החלטה טובה. מישהו יכול לעזור, לחייב אותי, לעזור לי את הרצונות שלי, באמת להוציא לפועל את מי שאני באמת. מי שאני באמת. זה תוקע את יציאת מצרים, רבותיי. אחרת העלילה הייתה מתקדמת, היא לא מתקדמת, היא תקועה בגלל הלב של פרעה. אז נכנסנו קצת לניתוח לב פתוח כזה. אני רוצה שנמשיך, ואני רוצה רגע לראות את ההערות והתגובות שלכם, ואנחנו נמשיך לסיבה השנייה שתוקעת את יציאת מצרים. סיבה השנייה בגללה אנחנו לא מצליחים לצאת עד היום ממצרים. אז קודם כל באמת שלום גם לאמי בניו יורק וגם לאלירן במושב אביטל ולאלי מקיבוץ לוי ולסימונה מקריית אתא ולירדנה מרמלה, לענת וחגי מטירת יהודה ואורה מהרצליה וכל מי שכותב פה לרפואת וכולי, בהחלט אנחנו מוסיפים את זה גם להקדשות של השיעור בוודאי. שלום לשרה שנמצאת בעבודה במונסי ניו יורק, רואה אותנו תוך כדי עבודה, איזה כיף, ולשושנה מקרמיאל ולאורה בית שמש ואתרה מקריית ארבע ולאתי מזרחי מבוקר אתון, וואי, הייתי אצלכם בדיוק לפני שנה, אתי מזרחי מבוקר אתון, ולסוזן מכוכב יאיר ולסוזי מקנדה ולפנינה מפורסט הילס בניו יורק ולאילנה מבית חגי ולשירי מנתניה ומקיבוץ איילת השחר, שלום סמדר, ולשרה מאורגוואי, אלן שרה ואל מרחובות. אוקיי, אני רוצה להגיד משהו, מי שהעירה לי בדיוק השבוע, טוב, זיכרון יעקב, קצרין, שלום שלום לכולכם, אלן, שלמה מברוקלין, אלן, וחפצי מאופרה ועוד ועוד. אני רוצה רגע להעיר, אני רואה שאתם, תודה, מזכרת בתיה וקנדה, באמת כיף שאתם איתנו ככה מכל העולם, וואו, טוב, לא נספיק פה לעבור על הכל, אבל תודה, תודה רבה. אבל אני רוצה להגיד שמישהי פה העירה לי יפה השבוע, שיש לי איזו התלהבות כזאת, כשאני רואה קנדה, בוקר אתון, ככה כל פעם איזו התלהבות, ואומר, סליחה, את יושבת בארץ ישראל, את צריכה להתלהב, וואו, באר שבע, וואו, ירושלים. אז אין, ירושלים, כל החבר'ה פה מקטמון ומגילו ומנחלאות, אתם הכי מלהיבים, אפילו שאתם פה מעבר לרחוב שלי, אתם צודקים. ובסדר גמור, נתלהב גם מכם, והוא, אפילו אביחי אברהם צופה, זה באמת, אביחי עמי, עדיין, מגדולי המתנדבים מאחורי השיעור הזה, אז גם הוא ככה איתנו, זה כיף. פעם הייתה לנו בדיחה, בסוף כל שיעור אביחי היה מארגן ערבית ליד הבמה, אבל אלה היו ימים שיכולנו להתכנס ביחד, בעזרת השם עוד יחזרו. טוב, אנחנו ממשיכים בשיעור האונליין הזה שלנו, ואנחנו סיימנו עכשיו לדון בעצם בלב של פרעו, הגורם הראשון שמעכב, שתוקע לנו את הגאולה. מה עוד מפריע לנו בחיים שלנו? להיגאל. הלב שלנו. הלב שלנו. נורא קל להגיד, טוב, פרו, פרו. ראינו שהוא קשור אלינו, אבל בואו נדבר רגע על אבות אבותינו. אבות אבותינו במצרים, בואו נגיד ככה, לא עזרו לקדם את הרעיון, אם נגיד את זה בעדינות, בהתחלה. הפוקוס הוא לא עליהם, אמרנו, הפוקוס הרבה יותר על פרעו וליבו, ובכל זאת יש פה בעיה. יש פער מדהים. בין תחילת הפרשה, שהיא מרשימה ומרגשת, לבין ההמשך. בואו, תשימו לב רק לפסוקים של ההתחלה, פרשת וערה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, זה ככה ההתחלה. וערה אל אברהם, ראו אותי, אני התגליתי לאברהם, אל יצחק ואל יעקב, בכל שקי ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. איזה יופי, כן, נבואות וחזיונות, כל ההיסטוריה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים, מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. איזה יופי, נמשיך. לכן אמור לבני ישראל, חיכינו מאות שנים במצרים, חיכינו למילים האלה, לקוד הזה שיגיע ויגאל אותנו. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם, תראו איזה פסוקים מופלאים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה, כן, הארץ הזו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. איזה חזון, איזו בשורה, הארץ הזו, הנה, אתם יודעים מה, זה מה שהיה ספתח להתלהב מאנשים שצופים בנו מירושלים, כן, אמרנו פה, אמרתי קודם, כן, שצריך להתלהב ממי שצופה בנו בארץ ישראל. איזה בשורה, איזה פסוקים. כל העבר, ההווה והעתיד, הבטחה מפורשת של הקדוש ברוך הוא על העם והארץ, כל התוכנית מימי אברהם אבינו סוף סוף יוצאת לפועל, מעבדות לחירות, מה יותר טוב מזה? ובכן, לא נעים, לא נעים, אבל הפסוק הבא, פשוט הפסוק שאחרי זה, נכון, סיימנו ב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הפסוק הבא הוא הבעיה, בלי שום רווח, תראו, לא יומן. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו על משה, מקוצר רוח, ומעבודה קשה. מה? אתם ראיתם מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא הגיע לגאול אתכם. מאברהם עד אליכם. זה קורה. הגיע היום. הגאולה בפתח. ולא שמעו אל משה. בואו, אני אפילו כל כך נדהמתי מהפסוק הזה שעיצבתי אותו בצורה שיהיה לנו יותר מטלטל, יותר נוקב לראות את הדברים. תראו. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואם נתמצת את זה אפילו יותר, בואו, ממש נרד ללב העניין. ארבע מילים. ארבע מילים שתוקעות אותנו, מקוצר רוח ומעבודה קשה. תתבוננו בהן, כי עד היום זה מה שתוקע את הגאולה, הייתי אומרת, הלאומית וגם הפרטית. אנחנו פשוט לא שומעים, לא שומעים. יש מסר מדהים, יש מה לעשות, יש מהלך אדיר, ואנחנו תוקעים אותו. מכות מצרים לפני רגע היו, הם לא רק עבור פרעה. מתברר שגם אנחנו צריכים משהו שינענע לנו את הלב, גם עבורנו. אנחנו צריכים ניעור. אנחנו בכלל לא מוכנים. אנחנו לא בשלים, אנחנו לא בדרגה. השיעבוד הכי גדול זה זה, לפני השיעבוד של הלבנים. אתה אפילו לא יודע שאתה משועבד. אתה אפילו לא קשוב לאופציית הגאולה. אומרים, אמרנו, קל יותר להוציא אותנו ממצרים מאשר להוציא את מצרים מתוכנו. הנה, הנה. אנחנו ננסה קצת להבין את ארבע המילים הקשות האלה. קוצר רוח ועבודה קשה. קוצר רוח ועבודה קשה, שוב, מכשול עד היום בפני התקדמות וגאולה. קודם כל, יש פה עיקרון חשוב. עיקרון חשוב מאוד. התורה לא אומרת שהם לא שמעו בגלל העבודה הקשה. היא אומרת שהם לא שמעו מקוצר רוח ועבודה קשה. קודם כל זה קוצר רוח. אז חייבים להבדיל פה עם פינצטה, לשים לב, כי שוב, זה מנגנון שפועל בנו עד היום, מאוד חשוב. לא להרבב, לא לבלבל. בואו נראה מה אומר לנו רבי אלימלך מלז'נסק, נועם אלימלך. משמעו שהקוצר רוח היה מניעה בפני עצמו, ועבודה קשה בפני עצמו. רגע, אז קודם כל הם עבדו קשה. זה לא בהכרח אומר שגם צריך קוצר רוח. אדם יכול לעבוד קשה ועדיין להקשיב לבשורת גאולה. ואנחנו מתקדמים אל רבי יצחק אברבנאל, שאומר לנו בצורה מפורשת את ההבדל. שימו לב, קוצר רוח בנפש, עבודה קשה בגוף. אדם יכול לעבוד עבודה קשה בגוף ועדיין לא להיות משועבד בנפש, ואדם יכול בכלל לא לעבוד עבודה קשה ועדיין להיות משועבד בנפש. כלומר, זה לא קשור. יש פה, הייתי אומרת, שני דברים נפרדים. קוצר רוח, זה אומר שאני לא מרוכז, אני לא קשוב. אני ביאללה יאללה, מהר מהר. בגלל העומס הפיזי, אני מוסיף עומס רוחני. אנחנו לא קשובים למה שאומרים לי, למה שמבשרים לי, לפעמוני הגאולה, כי אין לי בכלל, אין לי סבלנות, כוח, חשק, אני לא בקטע, אני לא בגרוב. והפרשנים באמת מנסים קצת לגעת בנקודה הזו, מה קורה פה? לאן זה הולך? למשל אומר לנו הרב אהרון ליכטנשטיין, מה היה חסר להם? תודעה היסטורית. הם ראו רק את הכאן ואת העכשיו. משה בא ואומר, תעשו זום אאוט, זום אאוט. תסתכלו ממעוף הציפור על הסיפור הזה. הם לא רואים מעבר למשמרת שלהם. יש מכסה שצריך לבנות, טיט, פירמידות, לבנים, הם לא רואים מעבר לזה. לעשות וי, ללכת הביתה, לישון, לקום שוב לעבוד, הם לא מסוגלים לראות ברוח רחבה את כל המהלך. אומר לנו המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, כותב בספרו משך חוכמה. מה זה ולא שמעו אל משה? הוא כותב, מקוצר רוח ועבודה קשה. פירוש, הוא אומר, עניין הבאה לארץ ישראל, כן, ההגעה לארץ. למה? כי דרך קשי יום, אשר יחפצו לשמוע, רק כדי לצאת מצרתם, ולא לשמוע בהבטחות עתידיות, ובהצלחות נפלאות וכדומה. הקדוש ברוך הוא מגיע עם ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי, מגיע עם כל הבשורה. אין לי. אני מעוניין, איך אומר המשך חוכמה? יחפצו לשמוע רק כדי לצאת מצרתם. תביא לי, תוריד לי את המכסה למחר. תן לי עוד שתי שעות שינה. תבנה במקומי את הפירמידה. תביא לי איזה אפליקציה חדשה שתבנה במקומי את הלבנים. אין לי עכשיו זמן לגאולה. מה אברהם? מי אברהם? יש לי משמרת. זה אומר, במובן מסוים, שאנחנו צריכים לשים לב מאוד טוב. א', לעבודה הקשה שלנו, אבל בימינו, אני חושבת יותר, לקוצר רוח. רוב האנושות, האתגר שלה הוא לא עבודה קשה. רוב האנושות. אולי לחלק מהצופים זה נשמע הזוי, כי בקורונה יש הורים באומס באמת בלתי רגיל. ילדים בבית ועבודה בחוץ וזומים ובלגן ופרנסה וכלכלה ובריאות ונפש והכל, נכון. אבל במצב התקין בעזרת השם, עבודה קשה היא פחות האתגר. כלומר, אבותינו באמת, אם צריך לדייק, רוב האנושות כבר לא עובדת עבודה פיזית, אבותינו עבדו קשה. אבותינו זה עד לרמה של סבתא או סבתא רבא. שאבו מהבאר, כיבסו בנהר, סחבו בלוקים של קרח. טכנולוגיה התקדמה ומקלה עלינו. מכוניות, מיקרו, הכל, טק, טק, טק. עבודה קשה, גם עבודה פיזית, יש שם תנאי עבודה. אדם יכול לעבוד גם בעבודה של נהג או סבל או פועל, ועדיין, עם תנאים, עם מגבלות. מעט, פחות ופחות מהאנושות עובדים עבודה של לבנים וטיט ככה במצרים. אבל בקוצר רוח, בדיוק, יש עלייה, נסיקה אקספוננציאלית, כמו עקומות, עקומות הקורונה לצערנו. הקוצר רוח זה האתגר היותר גדול של האדם המודרני. קוצר רוח זה אומר, אני כל הזמן אונליין, אני מעודכן, אני עושה, אני רואה, אני אפילו מעבירה שיעור, תוך כדי אני מסתכלת מאיפה צופים בי. אני לא נמצא, אני לא נמצא בשום מקום, אני תמיד בדבר הבא. אני תמיד או מקליט, מקליטה, או מקליד, מקלידה. אני חושבת שיש שנים שלמות מחיינו, אנחנו מבלים מול הוואטסאפ, כי מישהו מקליד, או מישהו מקליט, מחכים, ואז שומעים. אמרתי לא מזמן, נמאס לי עם הקלטות קוליות, אמרתי שמשהו לא הגיוני קורה. בכל דקה, אני מקבלת יותר מדקה הודעות קוליות. אנשים חופרים, חופרים. עברה דקה, אני צריכה לשמוע דקה ממנו, שתי דקות ממנה, עוד שלוש דקות ממנה. מה הולך פה? עברה דקה, איך, אין לי את ה... אין דקות לקשיב לכל מה ש... בקיצור, אנחנו יודעים שגם בעתיד, אגב, מקצועות הולכים להיעלם ולהשתנות. הבעיה המרכזית של האדם בעתיד לא תהיה העבודה, אלא התעסוקה. לא העמל כפיים, אלא המהות. מה הוא עושה? אדם לא צריך רק פרנסה. הוא צריך תעסוקה, הוא צריך משמעות. לא לבלות את ימיו ככה בשעמום. ובעצם אנחנו רואים שהכל נעלם. מכוניות שעוברות לאוטונומיה, לאוטונומיות, מודלים של תחבורה שמשתנים, אובר, גט טקסי, קניונים שנסגרים לטובת קניות אונליין, תוחלת החיים עולה, אנשים ברוך השם חיים יותר ויותר, כבר לא לומדים איזה מקצוע אחד ספציפי ואז עובדים בו כל החיים. בכלל, התחום שלמדנו, זה לא מה שאנחנו עובדים פה. מה שאנחנו צריכים זה איזושהי מחשבה יותר חברתית, יותר יהודית, יותר אנושית. יש לנו הרבה יותר זמן פנוי. איך לא מבלים אותו בקוצר רוח, קוצר רוח, קוצר רוח? איך רואים את עצמי, את הזולת, את האחר? איך לא מפססים את הגאולה? כלומר, איך לא מבזבזים את הכל סביב שטויות ורדיפת כספים ובילויים ומסכים? ואיך, אנחנו יודעים שהעולם עומד על שלושה דברים, נכון? תורה, עבודה, גמילות חסדים. איך בונים את העולם? אלה שלושת העמודים עליהם העולם עומד. בהקשר הזה, מושגים כמו קהילה, סולידריות, כן? לכידות, אחדות, זהות, פחות חומרנות, חינוך, התנדבות בכל הגילאים, כן? אנשים מבוגרים יותר, צעירים יותר, מול קוצר רוח שמעכב את הגאולה, אורך רוח מביא את הגאולה. קשב, יישוב הדעת, שלווה. זה המאבק, תמצית המאבק שלנו עד היום. כלומר, על הרוח. המאבק שלנו על הרוח. התרבות כל הזמן זורקת אותנו לאיזה מרוץ. מרוץ בלתי פוסק, בלתי פוסק. גם אם אנחנו לא בונים יותר פירמידות, אנחנו משועבדים, ועלולים לפספס את בשורת הגאולה מ-over מרדף. כמובן, הרשתות החברתיות לא הזכרנו. הרשתות החברתיות ורדיפת הלייקים, המותג, הפרסום, העדכונים וכו'. מישהו אמר לי עכשיו, כולם הרי עוזבים את טוויטר, עוזבים את וואטסאפ, זה שבוע דרמטי. טוויטר חסמה את טראמפ ווואטסאפ עושה איזה עדכון. אז מלא אנשים כתבו, אני עוזב את טוויטר, עוזב את וואטסאפ. נו, אבל אתה לא באמת עוזב, אתה משאיר אותם ורק פותח עוד אפליקציה. הוא הולך לטלגרם, הוא הולך לזה, אנחנו לא באמת, זה לא יוריד לי מהעומס. אף אחד לא אומר, אני מחבא. אני רק מחפש עוד מקומות, עוד ערוצים, לא פשוט. קוצר רוח, אומרים לנו פה, אומרים חז"ל, אחת הבעיות שלנו עד היום. אז מה הפתרונות? דיברנו, לפי הרב ליכטנשטיין, פיתוח תודעה היסטורית, לראות יותר רחב. יש לי תפקיד, אני לא רק במשמרת הזאת. עבר, הווה, עתיד, מאברהם אבינו עד לארץ ישראל. אנחנו היום יותר מהם, יכולים כבר לדבר על 4,000, 5,000 שנה של תודעה היסטורית. זה נותן לי טיפה יותר אורך רוח, אני מקשיב, מקשיב לסיפור יותר טוב. הפחתת עומסים, הפחתת עומסים, להוריד, להוריד, להוריד את המחויבויות שלי, את הזמינויות שלי. במובן הזה הקורונה נותנת לנו גם קצת מתנה, מתנת החירות, מתנה קצת להרבה דברים שאפשר, נורא קל לבטל. לא אהבתי פעם את המועדון החברתי הזה, אני כבר לא שם. לא אהבתי את הפעילות הזאת, אני כבר לא שם. אז לפתח תודעה היסטורית, להפחית עומסים. כמובן רבי נחמן אומר, יישוב הדעת, זה המעולה של רבי נחמן, שהדעת תהיה מיושבת, בשביל זה צריך ללמוד תורה, עיקר, תפל, מה קורה פה, מה זה עם ישראל, כן? עיקר ותפל, יישוב הדעת, ועוד קשה היום, שוב בעידן ה... ועוד פתרון של חז"ל לעניין הזה, זה שבת. מי שלא רוצה לחיות בקוצר רוח ועבודה קשה, צריך שבת. שבת, שימו לב, היא מנטרלת עבודה קשה. אסור. למד את אבות מלאכה. אתה לא בונה פירמידות בשבת. אתה לא עובד בשבת. אתה מנטרל את העבודה קשה, ואתה מנטרל גם את הקוצר רוח. בשבת אני לא אונליין, לא בודקת מאיפה צופים בי. צופים בי רק בין המטבח לסלון, הילדים שלי. עכשיו בכלל בקורונה, כבר לא בערכים, לא מתארחים, לא טסים, לא נוסעים, לא זה. פנימה. קוצר רוח, פתרון שבת. עבודה קשה, הפתרון זה שבת. בהקשר הזה, הזכרנו בתחילת התוכנית את לאה מרל בת יצחק, שנפטרה, תושבת מודיעין עילית, אישה בת 43, אימא לילדים, גננת, נפטרה מקורונה, סבלה ממחלת רקע מסוימת, וסיפור שלה ככה עלה לכותרות, צייר רבים. היום כתבה לי אחת מבנות המשפחה על יוזמה שלהם, וככה זה ריגש אותי וגם התחבר למה שאנחנו מדברים עליו, יוזמה לעריכת שולחן כבר ביום חמישי לשבת. איזה יופי, כדי לעבור מקוצר רוח לאורך רוח. בפעמים שניסינו את זה בעבר, זה מקסים. יום חמישי בערב, כבר לערוך את השולחן שבת, לשים מפת שבת, לשים את הכלים, לשים את הצלחות, אפילו כבר את הכוס של הקידוש, את המלחייה, את ה, את ה, את ה, את ה, זה לחלות, את המתקן לבציעת החלות, זה כבר עושה את ה... זה כבר עושה הרבה. מעריך לנו את השבת. מיום חמישי בערב כבר נותן אווירת שבת. גם זה לא משהו שמלחיץ. תמיד להכניס שבת מוקדם, זה תמיד אותי הכניס ככה ללחצים. מהבוקר אני בלחץ על ה-10 דקות האלה ביום שישי. אבל טוב, כל אחד במה מה שטוב לו, אבל זה דווקא נראה לי מרגיע. אפשר ביום חמישי בערב לערוך שולחן, לעשות על זה וי וליהנות מהאווירה הזאת, ואולי לזכות ליותר אורך רוח ולפחות קוצר רוח, לעילוי נשמת לאה מרל בת יצחק. היוזמה הזו, החיזוק הזה לכולנו בעניין הזה. אז אני חושבת ששמנו פה מספיק על השולחן, שוב, קודם כל את הלב של פרעה, ואחר כך את הלב שלנו. יש קריקטורה מצוינת של יוני סלמון, אנחנו מראים אותה הרבה, והיא קשורה מאוד גם השבוע. בואו נראה אותה ככה לפני סיום. המשיח מגיע, אבל כולם בקוצר רוח. אף אחד לא רואה שהוא מגיע. כולם עם האור הכחול של הסלולרי על פניהם, מתבוננים כל אחד בעדכונים. אולי קיבלו פוש שהמשיח הגיע, אולי שם הם רואים אותו, אבל זה קצת הזכיר לי את המעמד הזה של משה מגיע עם בשורת הגאולה, ואף אחד לא איתו, פשוט כולם בקוצר רוח בעבודה הקשה שלהם. אני רוצה ככה לסכם, דיברנו על הלב של פרעה, אבל בעצם על הלב שלנו, זוכרים? מתי ילמד לבחור נכון, זה הכותרת, איך להשתמש בבחירה החופשית נכון, לטוב או לרע. ודיברנו על השיעבוד שלנו, בשורות גדולות, אבל אנחנו לפעמים לא שומעים. קוצר רוח, עבודה קשה, שחס וחלילה לא נפספס את יציאת מצרים שלנו. תודה רבה לכם. אני אסתכל רגע שוב על הערותיכם הרבות, ובשבוע הבא זה קורה, בשבוע הבא יציאת מצרים. היו עמנו, כן? איזה הבטחה. שבוע הבא יציאת מצרים. נזכיר שני דברים לסיום למעוניינים. הראשון הוא פרויקט שקוראים לו נפגשות. הנה הפרטים. מי שרוצה פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר. השבוע ערכנו את הרבנית ימי מזרחי. בקרוב הבנות יפגשו, יראיינו את מירם פרץ, את יובל דיין ועוד דמויות, הרב יוני לוי ועוד דמויות. כיף, לי אישית נורא כיף, ילדות ונערות, פתחנו מועדון כזה לקורונה, חוג של הגיל הזה, אז נפגשות עם סיוון רהב מאיר למעוניינים בגוגל. והעניין השני כמובן, בדיוק אנחנו עכשיו באיזה מבצע רישום לספר שמות, אולי תרצו גם להצטרף. החלק היומי, אני כותבת כל יום רעיון קצר על הפרשה, הקורונה, האקטואליה, הנה הפרטים המלאים מופיעים לכם עכשיו על המסך, ואפשר להצטרף בשמחה, נשאיר ככה את הפרטים, מי שרוצה. מספר ישראלי, מספר אמריקאי, פשוט לסמס או לכתוב וואטסאפ עם השם שלכם, המתנדבים המסורים יצרפו אתכם לרשימה. תודה רבה לכם, ותודה, אני עוברת ככה לסיום, תודה לטליה בלונדון, ותודה למיכל בזיכרון. הנה, יחזקאל מנחלאות, נתלהב ממך יותר מאחרים, מנחלאות זה באמת פה מעבר לרחוב. תודה רבה לכל מי שמאיר לנו באמת על הדברים, ומוסיף לנו ככה עוד דברים. ותודה לאתי מרכסים ועוד ועוד ועוד. תודה באמת לכולכם על הצפייה, שניפגש בעזרת השם בשבוע.